עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכולם, חג שמח, ברוכים וברוכות הבאים לתוכנית לעוף גבוה, תוכנית על קריירה, הגשמה ומשמעות, ייעוד ומשמעות. היום יש לנו תוכנית מיוחדת על נשים משלבות נשים בהייטק ובחיים. היום יום שלישי, 15 לאפריל, יודיין בניסן, חול המועד פסח, ואנחנו מברכות מכאן לחזרה של כל החטופים עד האחרון שלהם הביתה. אמן. היום יש לי את הזכות לארח כאן אישה שהיא פשוט מבחינתי מעוררת השראה. איזה כיף שאת פה. טלי, תכף אנחנו ככה, טלי תספר לנו, טלי גליקסמן, לא רק שהיא מנהלת בחירה בהייטק עם קילומטראז' מרשים של עשייה, שתכף אנחנו נשמע עליו, היא גם יזמית חברתית שהקימה קהילה ענקית של נשים משלבות נשים בהייטק. תכף נראה מה זה אומר, כמה זה דבר עוצמתי וכמה יש כאן עשייה משותפת וחיבור בין אנשים. היא פועלת למען קידום נשים, עידוד הדתי ופתיחה של דלתות חדשות עבור נשים. בשיחה הזאת אנחנו נדבר איך מתחילים קריירה בהייטק, גם אפילו בגילאים, בכל מיני גילאים. אני יצא לי להיחשף ככה כמה פעמים גם לנשים ששיתפו על כך. האם יש גיל מתאים לכך? אז כנראה שאנחנו נוכל לראות שהרבה גילאים יכולים להתאים לכך, ואלו תפקידים פתוחים גם למי שלא מגיע, מה שנקרא, ויודעת לקרוא קוד, ואיך שוברים תקרות זכוכית בלי לשבור לעצמך שום דבר בדרך לשם. זו תוכנית שלמעשה מיועדת לנשים, אבל גם לגברים. לכל מי שמתלבטת או מנהלת או מתראיינת, פשוט חייבת לשמוע. אנחנו נדבר לא רק על הקהילה שמעוררת השראה, אנחנו נדבר גם על כלים, כלים מעשיים וטיפים שכל אחת ואחד מהצופים יוכלו ליישם כבר ממחר בבוקר במסע של הקריירה שלהם, במסע האישי שלהם, ואיך הם יכולים להגיע ולייעוד שלהם ובאמת להגשים את עצמם. אז נשים וגברים, תודה שאתם כאן איתנו, בואו נעוף גבוה. אז טלי, שלום, איזה כיף שאת פה.
איזה ספתח, בלי לקחת אוויר.
בלי לקחת אוויר.
מרשים, מרשים מאוד.
תודה רבה, תודה רבה.
אנחנו נדבר הרבה על לקחת אוויר.
כן, האמת היא שלקחת אוויר זה אחד הדברים הכי חשובים שצריך לדעת לקחת בקריירה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אז טלי, תספרי לי ככה קצת על עצמך, לפני שאנחנו גולשות למלא שאלות, ולפני שאנחנו גולשות לנשים משלבות נשים.
אז טוב, אז קודם כל, הצגת המון. אני אנסה ככה לקצר אותי, ככה פחות או יותר בטייטלים. אז אני טלי, אני בת 38, אני גרה בכפר סבא, ואני אמא יחידנית. לבן שלי קוראים דניאל, אבל דן דן, מבחינתי, מבחינתו לא, הוא בדיוק מתחיל ככה לבקש.
הגיל של מה שנקרא אימא, אל תעשה לי פדיחות.
כן, חגג שש, לא מזמן, ילד גדול, ואני חושבת שכל מה שהצגת בהתחלה, זה אני מאשימה אותו. אני מאשימה אותו בכל הדברים שאני עושה ובכל מה שאני רוצה לשנות בעולם הזה, בעולם ההייטק. ובכלל, הבעיה היא לא רק של הייטק, וכל מה שקשור לקידום נשים, אנחנו נדבר על זה הרבה בשעה הזאת, אז כל מה שאני עושה זה בשביל שהוא יגיע לגיל, שהוא יבחר לעבוד איפה שהוא רוצה, ונניח והוא ירצה בחברת הייטק לעבוד, שהוא ייכנס לתוך חדר ישיבות של הנהלה, בואי נסחף ונגיד גם הנהלה בחירה, ושישבו שם 50% נשים ו-50% גברים, ובשביל זה יש עוד כברת דרך לעשות, וגם חלק מהקהילה זה בעצם מה שהיא מגיעה לעשות ובאה לשנות. אני כבר פחות קוראת לזה קהילה, כי זה איזשהו אקוסיסטם ענק שנבנה בשלוש שנים האחרונות, כולל אתר וכנסים ואפליקציה, פודקאסט, שגם את היית שם, איזה כיף היה להארח אותך. אז באמת אנחנו מנסות, וכמובן הקהילה בפייסבוק שיש לה 55,000 נשים. אז בעצם אלה חלק מהכלים והדברים שעוזרים לי ועוזרים לשאר אנשים בהייטק, כשם הקהילה נשים משלבות נשים בהייטק. למרות שאני אגיד שיש מספר יפה של גברים שגם משלבים נשים בהייטק, ו זאת כמובן הדרך, אנחנו לא רק רוצות שנשים יכניסו נשים, אלא גם גברים ירצו לראות יותר נשים במקום עבודה שלהם.
אני חושבת שזה דבר שהוא כל כך בריא, ואנחנו באמת, אני חושבת שכן יש איזשהו מקום, יש איזושהי תנועה לכיוון הזה, וזה באמת הרבה בזכות פעילות כמו שאת עושה. אבל קודם כל, אולי תספרי לנו ככה, מה המצב היום מהבחינה הזאת בהייטק, ולמה באמת את שהקמת את הקהילה הזאת, היה בכלל, הרגשת שיש צורך כזה?
אז השאלה הזאת היא, שהקמתי את הקהילה, לא ידעתי שיש צורך כזה. אני חושבת שהסתכלתי מסביב, אני עובדת בהייטק כבר בערך 14 שנים, ושנכנסתי למשרד עד לפני 3 שנים שבעצם הקמתי את הקהילה הזאת, לרגע לא עצרתי והסתכלתי מסביב וספרתי את כמות הנשים שאני רואה ואת כמות הגברים שאני רואה, והאם יש לי מנהלת או מנהלת או מנהל. זאת אומרת, זה משהו של מודעות, נכון? או שאת מודעת למצב מסביב, או שהוא פשוט לא מודעת. אז זה בעצם התחיל קצת ככה, באמת חוסר מודעות. ואז בשבת, שאני יושבת עם חברות, שבת בבוקר אנחנו נפגשות לג'חנון, וככה באמת חבורת נשים מרשימות ומהממות, ובעצם פעם ראשונה אני חושבת שפתחנו את סוגיית השכר, כמה אנחנו מרוויחות, ובאמת כל אחת בתפקידה ככה, ואני יושבת עם רופאות שם וסופרת מצליחה תמר מרין, ואני אומרת וואי, בטוח מה שנקרא מרוויחה יותר מההייטק, ובאמת ככה שהתחלנו לדבר ככה היה את הוואו הזה, כמובן שתמיד גם יש את הבדיחה הזאת של האם את בהייטק, אז איפה את שמה את הכסף מתחת לרצפות, לבלטות.
מאחורי התמונות. אני שמעתי שיש...
מאחורי התמונות, כספת. לא, אז אני אמא יחידנית בישראל, גם הסקורת של הייטק לא מספיקה. ובעצם שדיברנו על הנושא הזה, וככה התחלנו לדבר על המסקורות, אמרתי להם, תראו, אני יכולה להבין על מה אתם מדברות. אני באה מבית עם 2 הורים מורים, אוקיי? זה משהו שמוכר, עניין התגמול, האם באמת את מקבלת את מה שאת רוצה, או מה שמגיע לך. ואז הם אמרו, חבל שלא בחרנו הייטק. או, פה נדלקה איזושהי נורה, ואמרתי להם, אוקיי, אז למה לא בחרתם בהייטק? וכאן בנקודה הזאת הייתה את ההערה, הערה ככה שלא הייתי מודעת אליה, מה נשים חושבות שאומרים להם בואי להייטק. ומה שהן חושבות זה, היו שם משפטים כמו אני לא טכנולוגית, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם שטלפון חכם, אנחנו עושים איתו הכל, אני עובדת בחברת גט, חשוב להגיד. ובעצם החברה הזאת, אנחנו פעם היינו יוצאים לרחוב ומרימים את היד בשביל להזמין מונית, פעולה שהיינו עושים לא מעט. היום אנחנו עושים את הכל בדרך טכנולוגית, דרך האפליקציה. וכל דבר שאנחנו עושים, כל פעולה שאנחנו עושים, מוזיקה שאנחנו מקשיבים, הכל נעשה דרך הטלפון החכם שלנו, וגם מי שלא טכנולוגית, ואני רואה אותה אחרי זה מעלה באינסטגרם איזה סופר פוסט מטורף, או איזה סופר סטורי כזה, עם מלא מלא דוגמאות, נו, את לא טכנולוגית, אני לא ידעתי בכלל שאפשר לעשות את הדברים האלה עם האפליקציה. אז קודם כל, הטענה הזאת בעיניי היא פשוט לא נכונה. אני חושבת שקיים ב-2025, מקווה, מישהי או מישהו שהם לא טכנולוגים או לא מכירים את הטכנולוגיה ואת השימושים שלה. והדבר השני, שהוא ככה, אולי קצת יותר התחבר לי, באמת שיש שמועה, ככה, לא ידעתי נכונה, אני לפחות לא חוויתי אותה, אבל שבהייטק אין חיים. נכון, מדברים הרבה על ה-work life balance, נכון, יש את ה...
זה הנושא.
הנושא של ה-work life balance, אז כן, כאילו השמועה בהייטק זה שאין לנו חיים, אז אני אזכיר שוב, אני אמא יחידנית ויש לי ילד מהמם, ואני רואה אותו והוא רואה אותי, ואנחנו בקשרים מאוד מאוד טובים. וכמובן, גם עניין הגלובליות, זאת אומרת, חברות הייטק הן בדרך כלל בקשר עם העולם, וצריכה לעלות ככה לשיחות באמצע הלילה, ארצות הברית, אז לא יודעת איך, אבל באמת עבדתי גם בחברות גלובליות, טלפוניקה העולמית וויה, וויה טרנספורטיישן, שהיא בכל העולם, והשעות היו לגמרי טובות וסבבה, ולא באמצע הלילה. אז ככה, לאט לאט הם התחילו להגיד המון משפטים, ואני אמרתי להם, אבל זה לא נכון. ואני חושבת שמה שהובר לי יותר מהכל בשיחה הזאת, זה העובדה שכמה הייטק הוא לא מוכר, אוקיי? והן לא נחשפות אליו, ולא מכירות את העולם הזה, לא יודעות מה יש לו להציע. הרבה תפקידים שאנחנו רואים בחוץ, מחוץ להייטק, אז הם נמצאים גם בעולם ההייטק, זאת אומרת, גם תפקידים לא טכנולוגיים, אני עושה זה כמעט בכל מקום היום את משתמשת בטכנולוגיה, גם במקום עבודה. אז זה שם מה שהעיר לי, שנשים אולי חושבות, או נקרא לזה, הוסללו לחשוב, שהן לא מתאימות לאיזה סוג של ענף מסוים.
ואת מוצאת שהענף הזה הוא ענף מעניין, ושיש בו הרבה פוטנציאל.
נכון.
ולמעשה... אני שומעת כאן שהיה איזשהו פחד מהמקום הזה, והפחד הזה גם הביא איתו גם עוד כל מיני דעות כאלה של שעות לא שעות, הרי יש עוד הרבה מאוד משרות שיש בהן שעות לא שעות, ו-life working balance זה נושא שמדובר בכל התחומים, ודווקא כלומר שחושבים על ההייטק, זה אחד הדברים הראשונים שעלו וצפו.
אז אני אומרת, יש איזה שמוע ככה, באמת על ההייטק זה מאוד בווליום גבוה, נכון? שכי המילה הייטק באה עם העובדה ש... אני חושבת שזה התחיל גם בזה שחברות מאוד מאוד ככה, את יודעת, מוסיפים חדר כושר וזה, ובריכה וכל כל
הטסלות,
נכון? כן. ששומעים עליהם עוד מהאייטקס, אז לא רוצים שתעזבי את המקום עבודה. אבל אני לפחות למדתי ב-14 השנים שלי בתעשייה, שדווקא האייטק זה עניין של להספיק, כמה תפוקה את מוציאה, ולאו דווקא כמה שעות ישבת מול המחשב. זאת אומרת, לי יש צוות, הצוות שלי מקבל משימות, עמד במשימות האלה, יש לו PI, יש לו איזה ספרינט שבו הוא צריך לעמוד במשימה, ואם הוא עושה אותה, נדע, זאת אומרת, אין פה איזה משהו של דרישה, של תחתים מקרטיס ב-8 בבוקר, ו...
אני רוצה מנהלת כמוך.
אז אני חושבת שכולם רוצים, מנהלים שלא מסתכלים על השעות, אני חושבת ששעות זה דבר שפשוט צריך ככה...
להיעלם.
לאט לאט להיעלם. לא בכל מקום, אני אומרת, אני עדיין חושבת ששעות זה דבר חשוב בתפקידים מסוימים, בענפים מסוימים, אבל לא בענף. יש לי עובדים שנמצאים בחול, בארצות הברית, במקומות שהם 7 שעות פחות או 11 שעות פלוס, והם עושים את מה שנוח שלהם, מתי שנוח להם, אז הם לאו דווקא אפילו בזמנים שלנו ועובדים בשעות. שעות שלנו, וזה עובד, וזה עובד מעולה, אוקיי? והצוות שלי גם מפוזר בעולם, ואין עם זה בעיה. אז אולי נפסיק להחתים שעונים, ויותר נחתום משימות.
זה, את אומרת, זה כבר הקריאה אפילו למקומות העבודה ולמנהלים. זאת אומרת, יש לנו פה את הנושא של נשים,
נכון.
אבל יש לנו גם איזושהי קריאה, ככה גם דיברנו במפגשים הקודמים גם פה, שאנחנו בכלל היום, בכלל ארגונים צריכים לעשות איזושהי אדפטציה, כי גם אנחנו,
נכון, נכון.
העידן פשוט הולך ומשתנה.
הקורונה עזרה גם לשנות כל מיני סיטואציות.
הקורונה, כולנו עובדים מהפלאפון, נכון, כל הזמן, אפילו תוך כדי שאנחנו עם הילדים, מה שנקרא בגינה וכן הלאה, או מה שזה לא יהיה, יש לי כבר ילדות גדולות, אבל אנחנו כבר, הכוונה ברורה, ובאמת קריאה למקומות העבודה, וככה שאנחנו מסתכלים גם על הצד של הנשים, גם להם אני חושבת שיש איזושהי קריאה שצריכה להיות כאן, אני שומעת את החשש הזה שעולה מצידן, והייתי שמחה שתגידי, כאילו היום נגיד מישהי שרוצה להיכנס לעולם ההייטק, מה הדבר שהיא צריכה לעשות?
אז הדבר הראשון שהייתי מציעה, ולא רק בעולם ההייטק, שאם את רוצה להיכנס לתוך עולם, תכירי אותו. זה די חשוב.
ממש נקודה חשובה.
כן, זה נשמע כזה מובן מאליו, אבל זה לא. אוקיי? היו לי בשלוש שנים האלה הרבה שיחות עם הרבה נשים, ששאלו אותי בעצם על הסבה להייטק, או אפילו לעשות את התפקיד שהן עושות רק בחברת הייטק. ואז ככה אני מדברת איתם, וששאלנו מה זה הייטק, אז את יודעת לענות לי מה זה הייטק? סתם מעניין אותי, כאילו, מה נגיד הייטק ולואו-טק? What's the difference, כאילו, ב...
מבחינתי הייטק זה, וואי, אני לא עשיתי שיעור הבית, עכשיו התקלת אותי לחלוטין.
לא, אני התקלתי אותה, אמרתי,
סתם, אני צוחקת.
אני אותי, אני
זה נראה לי, זה בסדר גמור. לי מבחינתי הייטק זה איזה כל רעיון שאתה רוצה להוציא לפועל, וזה, יש פה גם שילוב, לא רק, בכלל, יש פה שילוב של טכנולוגיה, אבל יש פה גם המון עניין של סופט, מה שנקרא, שמביאים מעבר, כלומר שזה יהיה שירותי, שהלקוח יוכל להשתמש בזה, שכל, כמו שאמרת מקודם, כולנו משתמשות בזה כל הזמן, משתמשים בזה, שכל אחד יוכל להשתמש בזה, להביא את זה עד כדי כך למצב שזה יהיה נגיש לכולנו.
אז אני אוהבת לקחת את ההייטק בתור, מאוד בתור הדוגמה של גט, כי זה מה שנקרא life changer, game changer. זאת אומרת, פעם בחיים שלנו, כולנו היינו יורדים לאיזשהו כביש כדי לחפש, מרימים את היד ומתפללים שאולי במקרה תעבור מונית ותאסוף אותנו. והיינו מתפספסים, היה הרבה פספוסים, זוכרת את התוכנית.
או שעה שניים שמגיעים.
בדיוק, אז זה משהו כזה, זאת אומרת, את עומדת בכביש, ובדיוק בנתיב המקביל עובר מונית, והוא לא יכול להסתובב, או שבכלל ברחוב ליד, והוא לא יודע שאת שם מחכה, ואתם מתפספסים. ואז הגיע בחור שאמר, בואו נעשה קצת סדר בדבר הזה. ובנה אלגוריתם, אוקיי, היא מחפשת פה, אני מחפש אותה, יאללה, נמצא אחד השני, ואיזה יופי ושימוש בטכנולוגיה, שינה את העולם, אני זוכרת שהיינו עולים למוניות והרעש כזה של צ'ש.
כן.
אז זוכרת מי פנוי באלנבי. אז היום אפליקציה אומרת בדיוק מי פנוי או מי פנויה באלנבי, וזה בעצם קיצר לנו לגמרי תהליך ומסדר את העולם. אז כשאני מסתכלת על ההייטק, אני זוכרת שעוד בתור סטודנטית למדנו את גט בתור use case, של באמת מה הטכנולוגיה יכולה לעשות ולשנות. ואנחנו לא צריכים להסביר, נראה לי, למאזינים, למאזינות שלנו, מה הטכנולוגיה עושה, כי אנחנו everywhere, גם פה עכשיו שאנחנו מקליטים ומשתמש בתוכנה, זאת אומרת, הכל בסוף זה עולם ההייטק. ואחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת בעולם הזה, זה לאן זה יכול עוד לקחת אותנו. נכון, עכשיו מדברים הרבה על AI, אינטליגנציה מלאכותית, ולאן אנחנו הולכים, ואנחנו רק נראה לי בהתחלה של העולם הזה, ועוד לא מבינים, לא מבינות אותו ב-100%. עכשיו, סתם מבחינת מספרים גם, ההייטק הישראלי הוא בהחלט תעודת כבוד, אני חושבת, למדינה שלנו, כן? 60% מהייצוא של מדינת ישראל זה, 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 זה מוצרי ההייטק השונים. ולי לא הגיוני שנשים בעצם לא רוצות לקחת חלק מכל הדבר המאוד מדהים. ובהתחלה זה היה באמת לא רוצות לקחת חלק, ולאט לאט זה הבנה של הן לא נחשפות מספיק.
חוששות.
חוששות. זה כאילו נשמע עולם נורא נורא מלחיץ, ועולם של קוד, ועולם שאת חייבת לדעת לתכנת. למדתי תכנות בתואר הראשון. היום, כרגע, כיום, אני לא כותבת קוד, אוקיי? אני עושה המון דברים שקשורים לקוד, אבל לא כותבת קוד. ויש עוד המון המון תפקידים, ולמעשה, הכתיבת קוד זה לא רוב התפקידים בהייטק. אני גם לא יודעת אם חצי, אולי רבע, אוקיי? אז חשוב להבין שיש עוד המון עולמות, כמו כל חברה, מחירות, שיווק, כספים, ניהול מוצר, ניהול פרויקטים, שעושים את זה בכל מקום ובכל חברה, ולאו דווקא בהייטק.
זאת אומרת שהעולם הזה הוא ממש ארץ אפשרויות, מה שנקרא, בלתי מוגמרות, אפשר להגיד.
בכל ענף.
וכל אישה יכולה להשתלב היום או בוא נגיד כל אישה שרוצה ורוצה להשקיע, כי יש כאן כנראה איזושהי כברה דרך שהיא תצטרך לעשות בשביל תפקיד מסוים כדי להתמקצע, כמו אגב בכל ענף. לא חושבת שיש ענף שמישהי תגיע וישר תהיה מנהלת בחירה. זה כמו שאתה לא...
אני לא מכירה.
בדיוק. זה בכל מקום, אנחנו נצטרך לבוא ולעבור איזושהי כברה דרך, בשביל שאנחנו נוכל גם להתמקצע וגם להגיע באמת לתפקידים שמאוד מעניינים אותנו, ושבאמת מאתגרים אותנו, ושאנחנו מרגישים שאנחנו מתפתחים בהם, אבל ההייטק הוא ארץ אפשרויות בלתי נגמרות, ומה אנחנו עושים היום
בגלל? גם, נכון? כאילו, יש רפואה, ויש חינוך, ויש... לכל סיטואציה, משהו בחיים שתביא לי איזה ענף מסוים מתחבורה והכל, איפשהו יש לו מקום בהייטק וחברות הייטק שהן מתעסקות בדבר הזה.
בפרט היום, שהיום זה כבר כאילו, לפעמים אנחנו נדמים, אבל הכל הוא פשוט, כמו שאמרת, הוא טכנולוגי. כלומר, היום זה, נכון. שום דבר שאנחנו עושות, זה לא עושים, זה לא משהו ש...
לא מכירה היום משהו אחד שאני נוגעת בו במשך היום, שהוא לא טכנולוגי.
בדיוק.
לא יכולה לחשוב על משהו אחד, אם תמצאי, בכיף, אבל כל
אז
דבר...
אז קודם כל, יש פה קריאה. נשים, יש לכם, לנו... אני, מה שנקרא, אנחנו כולנו בתוך זה, יש לנו ים אפשרויות בתוך העולם הזה, שאנחנו יכולות ללכת לקראתו.
את יודעת, לא מזמן קראתי שחברות הייטק, שבו אחוז הנשים והגברים שווה, או אפילו טיפה יותר נשים, חברה מצליחה יותר.
מדהים. כי אני דרך אגב, שנשים, שברגע שיש באמת סביבה של גם נשים וגם גברים, זה פשוט... ארגון שהוא יותר בריא, יש בו יותר עשייה, זה כמו שאנחנו מדברים על ה...
מאוד הגיוני גם, המוצרים בסוף למי מגיעים? רק לגברים?
זה מגיע, נכון? כמו שאת אומרת, נכון. זה מגיע לכולם, זה צריך להגיע לכולם, אנחנו מדברים על כך שבאמת היום צריך כמה שיותר diversity and inclusion,
נכון.
בכל הבחינות, ופה זה חלק מה-diversity and inclusion שארגון, שזה היום, לי זה נראה basic, זאת אומרת, מכל הבחינות, אז ככה שבוודאי ובוודאי, וזה מדהים מה שאת אומרת.
בואי אני אתך דוגמה. שהתחלתי לעבוד בגט לפני 3 שנים, איזו חברה דיברה, והיא עברה הטרדה מינית קשה ולא נעימה, והיא סיפרה לי שהיא לא עולה על מוניות, כי היא לא יכולה להישאר במקום סגור עם גבר בגלל מה שעבר עליה. ומה שעבר לי בראש, זה אוטומטית ככה אלגוריתם, אוקיי, בואי אני ארגן שהאפליקציה תביא לאישה,
שתנהג
ברכב, והיא תוכל להשתמש בשירות, שהיא בעצם מוגבלת מלהשתמש בו, בגלל מה שעבר עליה, אמית.
תחשבי שזה בכל תחום יכול להיות כך.
זה בכל דבר, בטח.
כלומר, פה את נותנת דוגמה מאוד ספציפית, זה יכול להיות מכך
שאתה... אני בראתי וזה לא חוקי, אבל מאוד מאוד רציתי. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את ההפרדה הזאת ולשלוח בעצם חלק נשים וחלק גברים. כן, סוג של אפליה, אבל עדיין, בעיניי...
עצם החשיבה זה...
עצם החשיבה והדברים שאישה יכולה להביא לשולחן ולדבר עליהם. דרך אגב, לא מזמן גם קראתי ש70-80% מהרכישות מתבצעות על ידי נשים, בעולם, worldwide. אז אנחנו גם...
אנחנו הקנייניות, אנחנו מובילות את השוק מהבחינה הזאת.
אני לא יודעת...
בשביל זה אנחנו שואלים אבל הרבה פעמים את הבעלים לעבוד בהייטק. סתם, אני צוחקת, זה לא אני אבוא עלה. זאת הייתה בדיחה. אז ככה, כשאני שומעת ממך, מה האתגרים בכל זאת שנשים היום מתמודדות איתן באופן אחר או שונה?
אז בואי נספר...
או בכלל, שהן נכנסות לעולמות האלה?
שאני הייתי בתיכון, ככה לפני הרבה מאוד שנים, עשרות אלפי שנים, אז הייתי צריכה לבחור מגמה. נכון, יש לנו את המגמות, כימיה, זה, פיזיקה, אוקיי. ולא ידעתי, כאילו, מה בא לי, לא באתי עם איזה שאיפה ללמוד משהו ספציפי. אבל שהתייעצנו, החברות, ככה ישבנו, ואיזה מגמה אולי תקחי שנה הבאה ו... אז חברות שלי בחרו בכימיה וביולוגיה ופיזיקה וכל מיני מקצועות כאלה, ואפילו המילה מדעי המחשב לא עברה, כאילו לאף אחת שרצתה ללמוד את זה. ואז אני חושבת האם שם כבר בעצם זה התחיל מה שנקרא הזזה הצידה, מה שדחיפה הצידה של לא לקחת מדעי המחשב, ומן סתם אם אני עכשיו בכיתה ת' י' שאני צריכה לבחור מגמה, אני אלך לאן שרוב החברות שלי הולכות אליהן, אז באמת יש פה גם משהו שהוא חברתי, שהוא גדול מאיתנו, אני גם טוענת שזה מתחיל הרבה לפני הבחירת מגמה, גם בגן, מה נותנים לילד שלי לשחק, ילד שלי שהוא היה קטן מאוד אהב עגלה עם בובה, כי קניתי לו תמיד גם וגם, גם רובוטים, גם זה, ואז הוא הגיע לגן והתחיל לשחק שם בעגלה,
אז קראו לך לשיחה.
מה?
קראו לך לשיחה.
לא, לא קראו לי לשיחה. אחרי זה הוא הגיע הביתה ולא רצה את העגלה, והוא אמר לי, זה של בנות. אמרתי לו, אבל אתה נורא אוהב, תשחק עם העגלה, וזה כן, אבל ילד בגן אמר שהעגלה זה של הבנות, ואנחנו צריכים לעבור לעניין הלבנים, נכון? יש את הבריקס האלה שהם שמים, אז אמרתי לו, באמת, אתה יכול לשחק במה שאתה רוצה, והוא עדיין לא הקשיב לי, כי זה עדיין פתאום נחקק לו ככה בראש, שזה לא בשבילו. אז אני חושבת שאנחנו כבר מתחילים עם הפרדות בגיל מאוד, זה נושא שאנחנו יכולות לעשות עליו
שעות.
שעות, כי באמת הסללות, ולמה אנחנו נחשפות יותר, ומה אנחנו נחשפות פחות. עכשיו, אז בוא נגיד שכבר בתיכון, מדעי המחשב הלך הצידה, ודברים שקשורים יותר לעולם ההייטק, ואז את מסיימת, מגיעה לצבא. והצבא לא כך אוהב אותנו בתפקידים טכנולוגיים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על אחוזים בסייבר, אני חושבת שזה בין 10-13 אחוזים
של נשים.
של נשים בסייבר, למשל. וואו. בכל התחומים האלה, שזה כלום, זאת אומרת, לכי על היחידות. אולי פיתוח זה כזה בסביבות ה-20 אחוז, אבל עדיין הרוב הכולל בצבא בתפקידים טכנולוגיים, הם לנערים. וזה הגיוני, זאת אומרת, כי הצבא הולך לפי הבחירות גם שנעשות לפני זה בתיכון, מי בחרה במגמה טכנולוגית או לא, אבל בוא נגיד שהוא הולך עם הזרם במקום לנסות לשנות אותו. אז הגענו כבר לצבא והשתחררנו מהצבא ויצאנו ככה לבחור מה אנחנו רוצות לעשות, ושוב חוזרת מאוד ההבנה החברתית, מה חברות שלך עושות, מה האימהות שלנו עושות, אוקיי? אני גדלתי בבית קצת הפוך, זאת אומרת, אמא שלי מאוד ריאלית, מתמטיקאית, אוהבת מספרים מאוד מאוד מאוד, ואבא שלי איש רוח, פילוסופיה, היסטוריה, אזרחות, וזה תמיד הרגיש לי קצת הפוך. זאת אומרת, אני הייתי, יצאתי לעולם שאני בטוחה שנשים הן הכי אנליטיות שיש. זאת אומרת, תביאו לי...
וזה באת לשנות פה. לא סתם הקם פה את הקהילה.
כן, באיזשהו מקום זה היה קצת הפוך. זאת אומרת, ראיתי באמת את אמא שלי ככה נהנית כל כך לפתור משוואות וכזה, מה קורה?
אני כל כך אבל מתחברת, כי אצלי בבית זה גם אבא שלי, אבל גם אצלי בבית זה מאוד מאוד דומה, אז אני ממש מתחברת לזה.
אז אני חושבת שקצת הלשנות הזה, ואז פתאום את רואה בעולם בחוץ, שנפגשתי איתו כל יום, כי אנחנו יוצאות החוצה מהבית, ואז את מתחילה להבין שגדל קצת בבית אחר. זאת אומרת, לא שאמרו לי, את תלמדי מתמטיקה כי את אישה, זה לא ההפך. זאת אומרת, אבל כן היה מקום שלי, כאילו, תעשי מה שאת רוצה לעשות.
לא, זה גם היה נראה לך טבעי, אנחנו בסוף גדלים בבית, וזה נראה לנו, מה שאנחנו רואים, נראה לנו סוג של טבעי. כמו שזה הקודים שהם
מתחדדים. למה שאנחנו נחשפים, מה שאנחנו מגלים. כמו שאמרתי, הבן שלי אהב עגלה.
לשחק.
עד שהוא לא אהב עגלה, כי מישהו אמר לו שזה פחות מתאים לו. ובאמת המקום הזה של הנשים צריך לבוא ולהילחם בהמון המון דברים שאתה קוראים לזה תקרות זכוכית, נכון? ומחסומים ומגבלות. ובעצם את צריכה בסוף להגיע למצב הזה שאת מתגברת גם על הדברים שחווית בתור ילדה, גם בגיל תיכון, גם בצבא, וגם ברגע בחירת המקצוע או קריירה לחיים. וזה רגע שנייה משמעותי, ואני אגיד שאצלי נגיד הוא הגיע נורא נורא מאוחר. אני עבדתי בשדה התעופה 7 שנים, ולא ידעתי מה אני רוצה ללמוד. לא, כאילו, יש אנשים בהם, אני רציתי להיות טייסת, הבנתי ככה בגיל מוקדם שעם ראייה וזה לא משהו וזה, פחות טייסת. וככה, בגיל הזה שאת בוחרת בעצם ללמוד ומה תלמדי תואר ראשון, אז באמת לא ידעתי. וממש ממש היה לי קשה לבחור, וזה נראה לי נורא כזה רגע מאוד מאוד מכריע כזה בחיים, מה אני אעשה שאני אהיה גדולה וזה, רופא, לא, דם, זאת אומרת, עולים לך המון המון מחשבות, ואז רשמתי בגוגל שורה כמו באיזה מקצוע עושים הכי הרבה כסף, אני חושבת שעלו 10 מקצועות.
וואו, סליחה, עדיין לא היה ChatGPT.
היה גוגל, ועדיין הראו איפה יש את השכר הכי גבוה, וראיתי הייטק, אמרתי, אוקיי, אחי גם עבד בווייז, באותה תקופה גם בדיוק נקנתה על ידי איזה גוגל אחת, ובאמת ראיתי כזה, איך ראיתי כזה, וואו, מקום של happiness and joy, וכסף. אבל לא ידעתי גם שאני נורא נורא אהנה מזה. זה ככה בא תוך כדי התואר, שפשוט גיליתי עולם שלא נחשפתי אליו עד התואר, ואני לא חושבת, אומרים לי כזה, תגידי מה, לא פחדת לקחת תואר שאת לא למדת תכנות ולא זה? אז כן, קצת פחדתי, ואני אגיד גם שנכנסתי לשיעורים ולמדתי תכנות, והמרצה הגיעה והתחילה לדבר על קוד, אז אני לא ידעתי מה זה, והיו שם הרבה גברים, הרבה ככה כאלה שיצאו מהתיכון עם,
כבר עם ידע.
עם בגרות במדעי המחשב. אז את צריכה להשלים את החמש יחידות שאצלהם ישבו המון המון שנים בראש, ואת צריכה בעצם, ואת קצת אחורה, אוקיי? תמיד יש את האחורה והקדימה. אז אנחנו לא מפסיקות באמת לעבור אתגרים ומכשולים וככה, תמיד יש את התמונה הזאת של ריצה, נכון? של מי מתחיל קודם ומי מקבל ככה את זה, אז אני חושבת שנשים הם לגמרי יש להם דרך ארוכה יותר לעשות.
זה ממש מוביל אותי לשיר הבא, לשיר שאנחנו רוצות לשמוע עכשיו, כי אני, תמיד שהבנות שלי חוששות, אז אני משמיעה להם את השיר הזה, לתת ולקחת של שלמה ארטי ושל דודו טסה. כי זה בדיוק מדבר על הדבר הזה, שאת לא פחדת לשאול במה הכי הרבה מרוויחים. את לא פחדת לשאול את השאלה הכי נכונה. לשאול שאלות זה אחד הדברים הכי חשובים.
אולי לא ידעתי שצריך לפחד לשאול אותה.
מדהים. לפעמים זה טוב, חוסר הידיעה הזאת. אז נשמע את שלום ארצי ודודו טסה.
ניסיתי, ניסיתי מאוד נלחם ברוחות לא סיפרתי לך כמה ניתקתי את עצמי מהרוב אך בתוך המציאות חטפתי ג'ננה אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכחה וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם לתת ולקחת ולא לפחד מהפחד ניסיתי, ניסיתי לצוף יחסי אהבה זה משחק מלוכלך קצת מציפור שוב למדתי לעוף לנחות בשלווה לא ליפול על התחת אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכחת וכל אמיתי לתפילה ורגע מושלם כדי לתת ולקחת ולא פחד מהפחד ניסיתי כי הייתי צריך לא היית במקומי מה היית זומרת? תמשיך כי צריך להמשיך אם אתה אמיתי בשבילי אתה המלך אדם צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא נשכח מושלם ולתת ולקחת צריך שתהיה לו מילה קצת מקום בעולם אבל לא משכחת וכל אמיתי לתפילה הרגע מושלם ולתת ולקחת הפחד ולא לפחד מהפחד ולא לפחד מהפחד
אז טלי, דיברנו ככה באמת על האתגרים שנשים ובכלל עוברים לקראת כניסה להייטק, ואיך תמיד יש עוד איזושהי כברת דרך, ודיברנו גם על מה שנקרא, איך אנחנו מקודדים לעצמנו בראש כל מיני הרגלים שנושאים איתנו לאורך כל החיים, ואז אנחנו מגיעות מראש עם איזשהו מיינדסט. אבל אותה שיחה הזאת מכוננת שהייתה לך עם חברות, שאת אומרת ככה, ממגוון רחב של תפקידים שחששו, בין כזאת שיחה שאנחנו רגילות לשמוע, לבין להקים קהילה כמו שהקמת, וואו, כברה דרך, וממש רגע, ספרי לי על הרגע המכונן הזה.
כן, אז באמת אחרי השיחה ככה, אני זוכרת ש... לא הצלחתי לישון טוב בלילה, מכירה את זה כזה, שאת מצד לצד, ואת חושבת וזה וכזה, למה הם חושבות את זה כזה? מדברת עם עצמך ככה. ואז אמרתי, אני זוכרת ממש משפט כזה, בתוך הראש, אם יש אישה אחת, שרוצה להיכנס להייטק בכל גיל, בכל שלב, בלי הבדלי דת גזע ומין, וכל... ואז קמתי בבוקר ואמרתי שאם יש אישה אחת כזאת, אני אנסה לעזור לה, אז אנחנו עושים את זה.
וואו, את יודעת שזה ממש, כאילו, זה ביג וואו, לא משנה, אנחנו רואים שהקהילה היא ביג וואו, ואני באמת כל הזמן גם אומרת לך, אבל מאותו רגע, כאילו, לחשוב את זה, את מבינה כמה זה לא מובן מאליו, כמה זה דבר גדול.
זה מעניין שאת אומרת את זה, כי באותו רגע זה היה נראה לי כל כך ברור מאליו, ואני באיזשהו מקום גם קוראת לקהילה הזאת, החברות של אמא, או החברה סימה של אמא. את יודעת על מה אני מדברת? פחות או יותר, את מכירה את זה שאימא שלך מתקשרת ואומרת, תקשיבי,
כן.
הבן של דודינקה רוצה להיכנס להייטק, והוא ככה, אולי תדברי איתו, תספרי לו כזה מה קורה קצת, תעשו איזה שיחה. אז את אומרת לבטח אימא, ואז את יושבת עם הבן של דודינקה שעות, וככה את מספרת לו על ההייטק, ואיכשהו אתם בונים ביחד איזושהי מפת הייטק ותפקידים. אז זה קצת כאילו איך שראיתי את זה בראש באותו רגע של הלחיצה. ובעצם אמרתי, קודם כל אני צריכה נשים שיענו על שאלות, כי קודם כל אני לא יודעת כמה ייכנסו בכלל לדבר הזה, שאני ראיתי, אמרתי, אם יגיעו 100 נשים לקבוצה הזאת, העושר באמת יהיה מטורף.
מדהים.
אז, הדבר הראשון שעשיתי זה באמת לשלוח לנשים שעבדו איתי בהייטק במשך המון המון שנים, והיו גם מנטוריות שלי לאורך כל הדרך, או נשים מהתואר שלי. ובאמת כתבתי להם הודעה בפייסבוק, תקשיבו, תיכנסו ותענו לשאלות, אם יש שאלות. ואני כזה, מה את רוצה? פשוט תיכנסו לקבוצה ותקראו את הפוסטים, ואם יש, תענו. אז באמת הקבוצה התחילה מכל החברות שלי, מההייטק, כל האנשים ככה ש...
יפה, אנשים... יש כאלה שאומרות לי, אמא שלי נכנסה לקבוצה. אז יש לך את כל החברות שנכנסו,
אז, מדהים. אז החברות שלי מההייטק נכנסו, ובאמת בהתחלה זה היה כזה חמוד, כי זה היה כזה פוסט אחד, שאלה כזאת תמימה, ופתאום היום זה 55 אלף נשים, וזה כבר לא רק חברות שלי. אני לא מכירה שם את כולם.
אני מרגישה שהם כולם חברות שלך, שאני נכנסת שם לקבוצה.
אני באמת באמת מרגישה שהקהילה הזאת היא משהו מיוחד מהמקום הזה.
זה באמת, אני גם אומרת את זה ממקום של, זה כאילו הן חברות שלך, אבל באמת זה חברות אחת של השנייה.
נכון.
זה פשוט כל כך יפה לראות את זה, את הרצון הזה לעזרה הדדית. את המקום הזה שמישהי אפילו שואלת, אני רוצה להגיש באיזושהי חברה, מי יכולה לתת לי איזושהי עצה? אני עונה לך בפרטי. וואו, איזה דבר זה, זה כאילו, זה נטוורקינג הכי במיטבו שיכול להיות.
שחשבתי על הרעיון, והאופן שבו הוא בוצע, זאת אומרת, עולם אחר לחלוטין, כן? זאת אומרת, כן, ראיתי איזו שאלה ושעונים לתשובה, אבל אני לא ראיתי שפתאום ישתפו כלים, ויתנו עצות, ויחליפו טלפונים, וידברו, וימשכו אחת את השנייה ל... למקומות עבודה, ופתאום את רואה איך הדבר הזה הולך וגדל וגדל וגדל, שזה באמת מתחיל מאיזה רעיון קטן, אפון הפלא, ולאט לאט הוא...
ממש אפון הפלא.
כן, ועד היום אני מסתכלת על הקהילה, ואני לא... קשה לי לפעמים לעמוד בקצב של כמות הפוסטים, אבל אני באמת באמת משתדלת לקרוא, לעשות ככה... עזבתי את הנטפליקס כבר מזמן, ועברתי לקריאת פוסטים לפני השינה. וזה משהו שאת רואה אותו והוא כמעט לא יאמן. וזה לא רק הצד של המשלבות, זאת אומרת, אנשים שעובדות בהייטק, זה גם אנשים עם השאלות והסוגיות שהן מעלות, וקשיים שהן מתמודדות. אם זה התחיל באמת בכניסה להייטק, היום גם עולות שאלות מנשים מההייטק שמתעסקות בשאלות כמו האם לעבור לניהול, סוגיות פחות נעימות, כמו התאמרות בעבודה, או גוסטינג, שחברות הייטק לעתים עושות, בטח את מכירה את זה.
כן.
ומי יכולה אולי לשבת איתי ולהכין את העבודה, עבודת בית, או לעשות איתי איזה חצי שעה, שעה של רעיון, סימולציה שבו נתרגל לפני רעיון אמיתי שיש לי בקרוב. זאת אומרת, זה פשוט משהו שכאילו הלך ונהיה לו עוד ועוד ועוד זרועות, וזה באמת מדהים אותי כל פעם מחדש.
זה מדהים, גם אני מרגישה שמעבר לזה, זה גם, כבר עבר גם את ה... כלומר, כמו שאמרת מקודם, הכל הייטק. כלומר, זה לא, לאו דווקא פאר אקסלנס, רק חברות ההייטק הגדולות. זה גם אנשים בכלל שרוצים לדון על סוגיות במקומות עבודה, להתייעץ, במקומות של... הרבה פעמים אני שומעת גם אנשים שמביאים גם את האתגרים בעבודה. אני, נגיד, הייתה איזה פוסט שלא מזמן מישהי כתבה, ממש הרגשתי שזה מהלב, כי גם, תדעת, בסוף יש גם חיבור אישי. הרי בסך הכל, אני מגיעה ממשהו שהוא קצת הייטק גם, אבל אני מגיעה מעולמות הפארמה, וככה היא סיפרה ככה היא משקיעה, ומשקיעה, ובסוף מישהו אחר שהרגישה, לא משנה אם זה נכון או נכון, זה בכלל לא משנה, זה משנה מה היא הרגישה ומה היא שיתפה, שהוא קיבל קידום, וככה, למרות שהיא נתנה את כל נשמתה בעבודה, ואת המקום הזה שהיא יכולה לבוא ולשתף, ושיהיו הבנות שיעודדו אותה ויענו לה, וכמו שאת אומרת, יש גם גברים שמשלבים.
לגמרי, שזה, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אז יש כאן המון תשובות, זאת אומרת, אנחנו רואים פה פשוט קהילה שהולכת במיטבה של עזרה הדדית. אמרת מקודם, בלי דת, גזע ומין, אין פה דעות פוליטיות, אין פה קרע חברתי, אין, יש פה עזרה הדדית.
אם יש דעה פוליטית, היא נבחקת, מהר.
זה מה שאומר, זה מדהים איך אנשים פה מאוד בקטע של כמה אנחנו רואים, כמה אנחנו רוצים לעזור אחד השני, וזה פשוט, את עשית מעשה שהוא... מדהים.
אז את יודעת, זה מוזר לי כל הזמן שאת אומרת, עשית מעשה, כי כאילו, לא יודעת, בבית, בהוויה, תמיד כזה, תמיד עזרו לי. זאת אומרת, תמיד אני עזרתי ועזרו לי במה שהייתי צריכה. ואני משווה את זה שאת טעיתי בהודו, אחרי הטיול, נכון, יש את הטיול אחרי צבא, ובחרתי בהודו מן הסתם. ותמיד אמרתי שאין על הבחורה או בחור שהגיעו בערך 45 דקות עד שעתיים לפנייך למקום שהגעת אליו בהודו, בשביל לקבל את העצות הכי הכי טובות. איפה לישון, מה לאכול, לאן לא ללכת, לאן כן ללכת, איפה... הכל תמצאי, ואנחנו, אני חושבת שמה שמאחד אותנו בישראליות,
זה המקום
שיש לנו הרבה ביקורת על הישראליות שלנו, יש המון... אבל אחד הדברים הנפלאים אצלנו, זה אנחנו אוהבים לדבר, אנחנו אוהבים לשתף, ואנחנו אוהבים גם לשתף לא רק בדברים הטובים, אלא גם בדברים הפחות טובים, ולשתף חוויות, ואיך הגבנו לאתגרים ולסיטואציות, וכולנו כמו איזה מנטורים ככה, אחד של השני, נכון?
לגמרי.
אני חושבת שזה, את יודעת, היה לי פעם שהלכתי לעבוד בניו יורק, הייתי איזה שבוע במשרדים, את יודעת מה הרג אותי שם, שכל אחד ישב ככה על המחשב שלו.
בתוך השקוביה.
בקוביה שלו, בשקט, וכאילו אף אחד לא בא.
בגלל זה בהתחלה שעשו אופן ספייס בישראל, אמרתי לעצמי, לא נעבוד כאן. כאילו אנחנו פשוט, לא נראה לנו שרגע של שקט, כולנו ביחד כל הזמן.
ואת יודעת, אני כאילו, אם אני מצליחה לשבת 5 דקות על המחשב שלי שאני במשרד, ואני לא מקבלת כזה קטנה פה בכתף, נכון? כזה, טלי, או מישהי צועקת לי מהחדר, מהצד השני, טלי, בואי תראי אם יש לה... זה אנחנו, וזה מה שמייחד אותנו.
זה מה שגם כיף לנו לבוא בעבודה בבוקר, זה עושה לנו את היום.
זאת גם הקהילה, זאת גם הקהילה, וזה מה שאני כל כך אוהבת בה, את הפשן והרצון הזה להיות שם אחת בשביל האחרת, וגם לפעמים אחד בשביל האחרת, וזה מדהים.
זה ממש מדהים, כי ככה באמת אחד הפרקים דיברתי, שכמה נטוורקינג זה דבר שהוא פשוט לא יסולא בפז. אין אפשרות, כאילו, ואנחנו, וגם אמרתי שנטוורקינג זה לא דבר... שיוצרים רק מתוך איזה אינטרס. זה משהו שצריך לבוא אותנטי ואמיתי מבפנים. נתינה אמיתית. כלומר, עזרה, לתת לאנשים, באמת להקשיב לאנשים בדרך, באמת לשמוע, ואני רואה גם היום איך כל הדבר הזה חוזר, ואז אני רואה את זה כל הזמן צף, באמת, כאילו בנשים משלבות נשים.
כל הזמן.
באופן שהוא פשוט, שמה זה נטוורקינג, את גם הרבה פעמים, בכלל זה מישהי שהיא לא, מה שנקרא, זה חסוי, כן? זה מישהי שהיא בכלל לא... כותבת את זה בשמה הפרטי, אבל עדיין יש ישר עזרה וישר מישהו שתקפוץ לעזור לה ולתת לה איזושהי עזרה, וזה משהו שהוא ממש מרגש.
אני רוצה לספר לך 2 סיפורים על נשים שהכרתי דרך הקהילה, ואחד מהם זה בעצם סיפור של מישהי שהייתה בכנס הראשון שלה, ממש שהקהילה רק התחילה, והיא בעצם הייתה סגנית מנהלת בית ספר, והיא ככה התחילה להסתכל ככה בקהילה.
אני זוכרת אותה. מדהימה. מדהימה.
מדהימה, מדהימה. דתייה, חרדית, חמישה ילדים, נראה לי. אני לא רוצה להתעוד, אני חושבת שכן. והיא החליטה לעשות הסבה, והיא הייתה בכנס הראשון, ותפס אותה ככה מילה דאטה, התחילה לחקור עליו, באמת היא היום BI Developer, עשתה את ההסבה הזאת, ואיך היא תמיד מספרת לי, ואני ככה נדהמת שהיא עשתה את זה עם תינוק בין 3 חודשים ביד.
כן, היא סיפרה שהיא בחופשת לידה, והיא סיפרה, והנחישות שלה והרצון שלה.
והיא חיפשה המון זמן עבודה, וקיבלה הרבה מאוד לואים כדי להגיע לכן הנחשף. והסיפור השני זה של ליאור.
אני רוצה רק אבל לציין משהו, בגלל שאת מציינת את הסיפור הזה, וזה סיפור פשוט, באמת, כאילו, מי שתגיע גם לכנסים הבאים, בטח תשמע את זה, אבל באמת אחד הדברים זה שהיא קיבלה המון לואים. כמה זה משמעותי, שאנחנו יודעים עכשיו שבאמת אחד הדברים שעומדים הכי הרבה בפתחם של נשים שמחפשות, וגברים בכלל, של מחפשי העבודה, זה שמקבלים הרבה לא, כי שוק העבודה יש תקופות שהוא שייך לעובדים, ויש תקופות שהוא שייך לארגונים.
נכון. אנחנו וביקוש, לא בתקופה. שיעור כלכלה.
לגמרי. נכון. והלואים האלה לא גרמו לה להפסיק, וזה מסר. זה המסר שיש פה להעביר, כאילו שאנחנו...
אבל את יודעת, את יכולה גם להוריד את הסיכויים לקבלת לא. אני אתן לך דוגמה, באפליקציה שלנו, למשל, באפליקציה מנטורית, אנחנו מעלים משרות, אני עובדת בגט, אני יכולה להיכנס לאפליקציה של מנטורית ולהעלות משרה, ואז בעצם ששולחים את הקורות חיים, שולחים אותם אליי, ואני עובדת בחברה, ויש את הדבר הזה של חבר מביא חבר, אנחנו עשינו תיקון קטן של חברה מביאה חברה, או חבר סלש חברה, ובאמת הסיכוי עולה בערך ב-80%, אני חושבת, כדי שבכלל יסתכלו על הקורות חיים שלך. זאת אומרת, אפשר גם להקטין את כמות הלואים בכל מיני פעולות קטנות שאנחנו יכולות לעשות.
זה על זה אנחנו נעשה פרק שלם בהזדמנות.
יאללה,
זה
סבבה.
זה ממש פרק. סגור. ואני רוצה שאבל תספרי לנו על השיר הבא, כי את ככה באמת הבאת לזה פה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת.
כן, אז אני...
ואז תספרי את הסיפור השני.
אמרתי לבחור שיר, וזה קשה, כי אני אוהבת את 99% מהשירים בעולם, אבל אופרה חזה המדהימה, שהיא באמת אישה מיוחדת בפני עצמה. יוציא שיר שהוא היה שיר שבזמנו נחשב פורץ דרך, אם ננעלו, הוא היה להיט בעולם, לא רק בישראל. ככה גם מבחינת הסגנון המאוד מגניב שלו. ולמה אני אוהבת את השיר הזה? כי קודם כל השיר הזה הוא באמת מבטא אמונה ואופטימיות. ורק מצ'אט ג'י-פי-טי כזה בקצרה כדי להסביר, אז זה ככה במילים, זה תמיד יש דרך, תמיד יש תקווה. הדלתות של השמיים פתוחות, גם שכל שאר הדלתות ננעלות. אז...
מדהים, זה בדיוק מתחבר גם לסיפור שלנו. אז אם ננעלו.
אם ננעלו
טוב, שמענו שיר. שמענו שיר שהוא באמת ככה ממש ייצג את המקרה הקודם, והיה לך עוד איזשהו ככה, עוד קייס שרצית כן, לשתף אותנו.
באמת בשתי מילים, חבר שעבדתי בוויה, אמר לי שאשתו ככה רוצה להיכנס להייטק, מעניין אותה, והוא בדיוק שמע על הקהילה החדשה שהקמתי. ודיברנו ככה אצלי, ואמרתי, בטח, תביא אותה אצלי במרפסת, נשתה יין, יהיה כיף, וישבנו ודיברנו, וככה, על מה היא רוצה לעשות, והיא מפתחת קצת שערת. אמרתי, בטח, בכיף, זאת אומרת, הלוואי, ותעשי את המעבר הזה. אני אגיד שהיא יצאה מעולם המשפטים, הייתה סייעת בגן באותה תקופה, והיא בעצם היום עובדת בחברת הייטק, אחרי, בכלל, תקראו את הפוסטים שלה, הם נמצאים בקהילה, ליאור ירדני, פוסטים מדהימים, שבו היא משתפת על הדרך שהיא עברה, ואיך היא עשתה את זה, והיא עשתה את זה לבד, זאת אומרת, לא, 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 לא עם תואר, אלא למידה עצמית ועבודה מעשית, שהיא ישבה ויצרה פרויקט, והגיעה לאן שהיא הגיעה, באמת בזכות.
יו, זה סופר.
בעבודה קשה.
זה ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, מה שאת אומרת עכשיו. זה אפילו, כאילו, זה מדהים אותי.
נכון.
זה, את רוצה, את חולמת, את משקיעה, את תגיעי לשם.
זה המתכון. אני לא יודעת אם את יודעת, אבל זה המתכון.
אני לגמרי, לגמרי מאמינה במתכון הזה, אבל זה כיף לשמוע שיש מקרים כאלה בלייב, כי זה מדגים לנו שזה לא תיאוריה, שזו המציאות.
זאת המציאות.
זאת המציאות. יש אנשים שעושים את זה, זה מה שנקרא, yes you can, yes you can.
לגמרי. ויותר ויותר אני שומעת יותר ויותר סיפורים מדהימים על הצלחות, נשים שבאמת החליטו לקחו החלטה, קמו בבוקר ועשו ככה שינויים. אני לא אומרת שזה לא קשה, כן? זה לא, את קמה בבוקר ונהיית מפתחת צד שרת. לא, זה לא עובד ככה בדיוק. אלא שנייה, לבנות תוכנית וככה לרשום את ה-40 נקודות, 50, 60, 70 נקודות, עד שאת מגיעה בעצם לסוף, לנקודה האחרונה, שזה לעבוד במה שאת רוצה לעבוד, במה שאת שואפת לעבוד אליו.
זה ממש מקשר אותי למה שאת אומרת, זה לא שזה לא דורש עבודה, זה בהחלט דורש עבודה, זוכרת שאני ככה מעולמות המשמעות, ומשמעות זה משהו שדורש מאיתנו עבודה.
אדם מחפש משמעות.
לגמרי, אדם מחפש משמעות, זה דורש מאיתנו עבודה. עושר זה כזה נקודות כאלה, קטנות, רגעים, אבל משמעות זה משהו שקראנו את מה שנקרא תטף, ובסוף הצלחנו. וכמו שאת אומרת, זה דורש עבודה, אבל זה שאת מספרת את הסיפורים האלה, כמה זה בסוף זה אפשרי, אם את ממש רוצה, את יכולה.
שיאזינו לפודקאסטים, יש הרבה סיפורי הצלחה שם, די מדהימים, על אנשים שעשו הסבה מדברים שונים, אחרים, שלא קשורים לעולם ההייטק, והיום הם עובדות שם, ובכלל גם בכנסים שלנו, בכנס הקרוב, ב-22 לרבי, אנחנו גם הולכות לפגוש נשות הייטק, ולפרק את המוצר הטכנולוגי, ואת המוצר של הייטק, ולהבין אותו, ולהכיר אותו. כל הכנסים האלה, הנטוורקינג הזה, זה מדהים, כי גם אני, בעצם שני מקומות שעבדתי בהם, הגעתי דרך אנשים שאני מכירה, אחד מהלימודים ושנייה מהחיים. זאת אומרת, זה מדהים, כאילו, איך בסוף אנחנו מגיעים? הרי, לאן את רוצה להגיע? גם למקום שאת מרגישה פה safe zone כזה. ואיזה כיף שחבר טוב או חברה טובה כבר מחכים לך שם. אז אני חושבת שזה סופר סופר חשוב לבוא לכנסים האלה וגם להכיר את ה...
זה גם מעבר לזה, זה עוד הפעם מדגים לנו ממש בלייב, בתור מישהי שהייתה בכנסים, זה כמה זה כאילו שבאמת זה אפשרי.
ברור.
הרי בסוף אנחנו הולכים הרבה פעמים, המחשבות שלנו הן מאוד מאוד ככה גורמות לנו ובסוף שאנחנו מגיעים למקומות האלה ואנחנו רואים בכלל את כל הנשים האלה ואיזה השראה, זה פשוט מהווה השראה וזה ממש רואים את זה בלייב. זאת עשתה את זה, זאת עשתה את זה, זאת עשתה את זה, גם אני יכולה לעשות את זה.
חד משמעי. המודל הנשי, כמה הוא פשוט.
המודל באמת, כאילו,
מודל נשי זה בעיניי אקסטרה רצינית, לראות שגם אישה עם כל חיי משפחה וילדים.
והג'ינגולים שיש עלינו, אנחנו יכולות.
נכון.
אז ככה, אני רוצה לשאול אותך, מה שנקודת מבט לעתיד, איפה את רואה שהקהילה הזאת הולכת וצומחת?
אז אני לא רוצה ככה, אולי אני מספרת לך פה משהו שלא ידעת, אבל המצב הוא לא רק בהייטק שיש פערים מאוד מאוד גדולים. אני חושבת שמה שגיליתי שמאוד מאוד נפלא בקהילה הזאת זה השיתוף פעולה, ההדדיות, העזרה. ואני לא חושבת שזה רק המקום של ההייטק. הייתי רוצה לראות את זה פתאום במקומות אחרים ובתחומים אחרים. כי באמת ברגע שככה יש... איזה מנטורית, איזה מישהי שעוזרת, מחזיקה, מלווה, מייעצת. אני חושבת שזה נותן פוש רציני ואיזו דחיפה מאוד גדולה, ולא רק בעולם ההייטק. זה נוסחה שעובדת בכל מקום.
בחיים.
אז נשים משלבות נשים במשפטים, נשים משלבות נשים ברפואה. אני מאוד הייתי רוצה לראות את הדבר הזה הופך להיות גם גלובלי וגדול יותר. זאת אומרת, לא מזמן גיליתי שיש לנו איזה מנטורית מצרפת, וכאילו, איזה מגניב! היא באה, נרשמה כמנטורית, ויכולה גם לתת את השירות המנטורין הזה מזום.
מדהים, מדהים. וזה בכלל, מה שאת אומרת הוא כל כך נכון, ואני יכולה להגיד מעולמות שאני הגעתי מהם, מהפארמה, כשאני נכנסתי, באמת היה 90% נשים שעבדו בפארמה, ועדיין כולם היו מנכלים. היום, משהו כמו 50% אם לא יותר, זה כבר נשים שממנכלות את החברות האלה. ככה שזה מראה שכן, כן. השינוי הזה הולך ומה שנקרא, יש כאן הגשמה מול העיניים שלנו.
יש לו הרבה עבודה לעשות.
לגמרי.
אוקיי? ואני חושבת שאחד הדברים שכן הייתי רוצה לבקש, מהמאזינים והמאזינות, תרימו לאישה שלידכם. יש איזה קטע כזה שלפחות אני מרגישה שיש לנו את התחרותיות מן הסתם, אנחנו בעולם תחרותי ובוא נגיד הנסיבות במדינה שלנו על כמה וכמה, קשה להיות כזה חייכן וקשה להיות נעים ונחמד בתוך כל המצוקות והטרגדיות היומיומיות, אבל אם לשנייה אחת נסתכל על הזאת של עדנו שבאמת עשתה עבודה יפה ומגיע לה קידום אולי, אז אפילו לשאול, בואי תהיה מנהלת, בואי תלכי לניהול, מה שאולי נראה מובן מאוד מאוד מאליו לגבר, שהוא ילך ויתעסק בניהול. לפעמים נשים, לצערי, צריכות לשמוע את זה יותר. אולי לא לצערי, כי אולי זה באמת מונח על, על הדברים שלנו כנשים. ואני חושבת שזה סופר חשוב, המקום הזה של להרים ולהגיד כל הכבוד ועבודה יפה ומישהי שמעלה פוסט שהיא מצאה עבודה, אז איזה כיף זה, איזה כיף זה, ומישהי אמרה לי פעם, אני לא יעלה פוסט כי מצאתי עבודה כי זה עשה לי עין הרע, די, די, תעזבו את העין הרע הזאת,
אין דבר כזה,
די, באמת, אחרי כל מה שקרה לנו כבר, אין עין הרע, תבטלו אותה, פשוט תרימו אחת לשנייה.
אני ממש חושבת שצריך בכלל שנרים כולנו אחד לשני, ואני רוצה שככה באמת להגיד מפה שקודם כל זו השראה לראות איך מרעיון של עזרה לנשים, את לקחת את זה למקום, וזה הפך להיות משהו שהוא כל כך, נשים עוזרות אחת לשנייה, ובכלל, יש כאן עזרה, נכון, וגברים עוזרים אחד לשני, אני אומרת בכלל, בוא נרים לאנשים.
ונשים כמוך, שבאפליקציה של מנטורית, שאפשר לדבר
שאני
איתן.
שאני הכי נהנית, מה שנקרא, מהעשייה הזאת, ובאמת, אני רוצה להודות לך, שבאת ושיתפת אותנו.
תודה לך.
אני מרגישה שזה עוזר להרבה מאוד נשים להבין, שגם זה אפשרי, שהן יכולות, גם לגברים אגב, למי שמרגיש שזה, מה שנקרא, שזה החזון שלו, הנה, זה אפשרי.
זה צריך להיות החזון של כולנו.
לגמרי. אז תודה רבה.
תודה
רבה. שיהיה חג שמח לכולם, ובהצלחה לכולם. אנחנו נתראה שבוע הבא, ותודה רבה.
תודה לך.
חוזר מלילה באולפן, חורס לי זמר אהבה ישן, תשאיר במקלחת. חושב עלייך כל הזמן, אני אוהב אותך בכל מובן, ככה וככה, את בלתי נשכחת, גם כשאת לא כאן. עוד בוקר על חיי, אולי עבדתי יותר מדי במקום להיות יחד, אבל בטוח לא אולי, גם את עובדת קצת יותר מדי, ככה וככה. רוצה אותך נחה פה בזרועותיי, את הפנים, עוצם את העיניים, נותן לדיוני לזרום עם המים, ואין מה לעשות, זה מה שיש בינתיים. ואת בכל מקום, ככה וככה, בלילה וביום, ככה וככה, 14 יום, בלי להיות ביחד.